כל חי אונליין 93fm.co.il. לשידורי כל חי ניתן להאזין 24 שעות ביממה גם בטלפון 036-780-780 036-780-780. אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
היו גם חדשות טובות. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שלישית, ברוב של 57 תומכים וללא מתנגדים, את הצעת החוק של חברת הכנסת אליזה לוי וחבר הכנסת מיקי זוהר, לפיה כל אדם יהיה רשאי לסרב לעבוד בשבת ללא קשר להשקפתו הדתית. אז קודם כל, שפו לשני מגישי הצעת החוק, זו מיש עתיד וזה מהליכוד. והקושיה הראשונה שמתעוררת כאן מיידית היא מדוע הצעת חוק שכזו מובאת דווקא על ידי שני אישים שעל פניו אין קיום המצוות מדאורייתא או מדרבנן חקוקים על לוח מצע מפלגתם. מדוע זה הצעה כזו לא הייתה מנת חלקם של מיטב החקים החרדים המשרתים נאמנה את הדת היהודית ואת השקפתה? למה לא לחשוב שיום השבת ושמירת השבת אינם דבר ישראלי, יהודי, טריוויאלי שראוי ומתאים לכל תושב ויהודי בארץ גם עם כיפתו שקופה? ויותר מזה, אם נחשוב רגע לעומק, הרי הצעת חוק זו היא בעצם יסוד השבת, בסיס השבס. אני לא יודע אם לכך נתכוונו לוי וזוהר, אבל הצעתם היפה היא היסוד של מצוות שמירת השבת. כי בניגוד למצוות אחרות, חלקם עם טעם נראה לעין, חלקם לא, השבת במהותה היא הרעיון הגדול והפשוט שהעם היהודי שובט ונח מכל מלאכתו ועיסוקיו ביום יום. לא משנה כמה מצוות חלק ממנו שומר או לא שומר בשאר ימות השבוע. השבת ברעיונה היא לא איזה קורבן לשם. היא אינה איזה מצווה שבאה לחפר על משהו או לזרז משהו. שבת זו עצם המציאות שבה עם שלם נח מעצמו ביום השביעי. בדיוק כמו שהנחיל אלוקיו בששת, או יותר נכון בשבעת ימי בראשית. וזהו הבסיס של מצוות שמירת השבת. בעצם חברת הכנסת לוי וחבר הכנסת זוהר בכוונה או שלא בכוונה באו בהצעת חוקם ונגעו בנקודה הכי בסיסית ורעיונית שעומדת ביסוד סיבת שמירת השבת. ברוך השם שזה הצליח להם. קודש נפשי חולת אהבתך, ערב שבת קודש, פרשת בלק. שלום, שלום לכם. לא יודע איך זה אצלכם, אבל אצלי השעה הזאת, כך, כאן, מארבע עד חמש אחרי צהריים, ערב שבת קודש, בועינו, תחת כנפי השבת, שבת מנוחה, שבת שלווה, לי גורמים למין כמעט ריפוי בעיסוק, מה שנקרא, ריפוי בדיבור, ריפוי בשידור, על כל שמחות ותלאות השבוע האחרון שעבר עלינו. מקווה שגם לכם, בוודאי שהנעימה הזאת של שבת קודש נפשי חולת אהבתך עוזרת לנו להיכנס להרגשה. שבת הבאה, יום שישי הבא, אנחנו כבר נהיה עם פחות מוזיקה תזמורתית, יותר קולות ווקלים. אנחנו ממש כרגע נכנסים לשלושת השבועות, ונצטרך להעביר את השעה הזאת בשבועות הקרובים עד תשעה באב בסגנון ובמסגרת השידורים, שידורי המנגינות, השירים והמזמורים של רדיו קול חי בימים אלה, כמו בימי ספירת העומר, עם מוזיקה ווקלית שקטה או מיוחדת שתיתן אומנם מרגשה אחרת, אבל כבר התוודתי כאן שלי היא קשה לשמיעה, וזהו אבל אמיתי. ישי פופובסקי מביא את קולי היום אליכם, אני מעבר למיקרופון כמדי שבוע ישי לפידות. אנחנו פה כפי שהקדמתי כמעט עד חמש במסגרת יום השידורים הקיצי של ימי שישי ברדיו קול חי. שתהיה לכולנו האזנה שקטה וערבה, ושיהיה לכולנו שבת קודש, כי נפשנו, כולנו, חולות אהבת השבת, אהבת הבורא.
שמיים ארץ וימים כל צבמרים גבעים ורמים פנים ידום חייס וימים כי בקושם צורי עומים. אוהו שדיבר לים סגולוסוי שמוי לקדישוי מי בוי יוי ויוצאי סוי שבוס קוידש יוי מכם דוסוי כי בוי שבוס כמיקו מלאטו ובמי צבס שבוס כן יחלי
זהו זמן ספורט עכשיו. לא משנה היכן אתם בשבועות הללו, במה אתם עוסקים, לא משנה מה קורה כאן כעת אצלנו, בגבול הדרומי או באיום הצפוני, בעולם הרחב, לא באוילם, בעולם הרחב והגדול על פני הגלובוס, זהו זמן מונדיאל, זמן ספורט. עמים שלמים, אצל חלקם מדובר בלא פחות מדת, דת, פשוטו כמשמעו, עסוקים כרגע רק בדבר אחד, ניצחון קבוצתם בתחרות הכדורגל העולמית שמתרחשת כעת ברוסיה. מי שלא מכיר, מי שלא מונח בעניינים הללו, כמוני למשל, לא מצליח להבין מה הכוח הגדול הזה, האדיר הזה, שמביא מיליארדים של בני אדם על פני כל כדור הארץ, ללא הבדל דת, גזע, מין, צבע או אינטליגנציה, להתאסף ולהתבונן בחרדת קודש, בבחורים צעירים וחסונים הרודפים בטירוף ובסיבולת לב וריאה שאין לאף חייל סיירת בעולם, אחרי כדור שחור לבן, שכל מעיינם ותקוותם בעולם הזה זה לגרום לכדור האומלל והחבוט לקפץ בשמחה בתוך השער של היריב. האמת שמכיוון ואני באמת לא ממש בקי בענייני הכדור בועטיו ומוסריו, לא הייתי מצליח או מסוגל להבין מה קורה ומתרחש בארצות העולם כשיש משחק חשוב שכזה. אבל לפני כמעט עשור, כשנקלענו, אני וחבריי, חברי להקתי, לברזיל וארגנטינה, בדיוק בימי המונדיאל ההוא, הצלחנו אולי לא להבין, אבל לראות איך נראה טירוף מערכות בארצות בהן הכדורגל הוא האלוקים בכבודו ובעצמו. רק בכדי לסבר לכם את האוזן, בברזיל, ביום שבו משחקת הנבחרת הלאומית במשחקי המונדיאל, יש יום שבתון במדינה. כפשוט או ממש. אמיתי, לא צחוק. יום כיפור, להבדיל, כן? לא רק שחנויות נעולות, בנקים, בתי מרקחת, מולים, כן? קניונים, מקולות, סופרים, כולם סגורים וחתומים. ברחובות אין נפש חיה. וכשמתחיל המשחק, מתמלאים הרחובות בשריקות וזעקות, בסאונד עוצמתי, שזה מלחיץ ומרעיש אדמה, אין לאן לברוח, ואגב, זה לא מתוך הרחובות, זה מהבתים, נוזל וגולש החוצה. וכשמובקע גול, מתמלאים הרחובות בפיצוצים אמיתיים, בצרחות שנשמעות גם בתוככי הממדים, חזיזים, נפצים, רימוני אשן, פצצות תוצרת בית, לדעתי גם חומרי נפץ תקניים, ממלאים את האוויר, את חלל רשות הרבים, אמיתי לגמרי, זה, אם אתה לא ראית, אתה פשוט לא תאמין. וכשהגענו באותו מסע לארגנטינה, זה היה בבוקרו של יום שישי, כשבדיוק התברר שהנבחרת הארגנטינאית הפסידה במשחק המכריע. חברים, זה פשוט לא לתאר איך היו נראים הרחובות. אי אפשר לתאר. זה אבל לאומי במיטבו. זה כאילו שכנופיית חמאס כבשה את תל אביב. אנשים צועדים כפופי וכפויי ראש וגב. תומכים איש ברעהו, מסרחים דרכם כשהם מייבבים ומבקים כאחרון הפעוטות את שבר בת עמי. אם לא היינו עדים, לא היינו מאמינים. אגב, כדי שתבינו את העניין, חברי הנבחרת של אז, הנבחרת הארגנטינאית של אז, לא הורשו במשך כ-8 חודשים לשוב לארגנטינה מחשש לחייהם. אמיתי לגמרי. והאמת כאילו לא חלפו להם השנים, ומה שהיה ומה שקורה בימים אלה. השידורים הישירים מאמא רוסיה, שמארחת השנת המונדיאל, מראים שוב ושוב תמונות של פנים אבלות, מיוסרות, אובדניות, מוכי יגון ואבל, לצד כמובן המנצחים, שמחה מטורפת, עושר אילאי שאי אפשר לתאר, כולל קפיצה לכיכרות הרטובות במרכזי הערים הגדולות של הארץ המנצחת. אין לי ממש הסבר לוגי או הגיוני, מלבד מה ששמעתי פעם מאיזה מרצה פלוני, שהסביר שכיום, כיוון ובני העמים והשבטים, חסרים מלחמות של שליטה או כבוד, כמו בימי קדם, בימים עברו, אתם יודעים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה והמלחמות הקודמות, מסעי הצלב, מסעי כיבושים, כיוון שהיום זה חסר, אז משחקי הספורט העולמיים הם המלחמות של העמים החדשות. אלה הם מלחמות העולם שכל אחד בבני העמים זקוק להם מדי פעם על מנת להשתזף בתחושת הלאומנות, הלאומיות, המובחרות העולמית, ועל כן האמוציות והפטריוטיזם הענק שחורג מכל פרופורציה שמופגן באצטדיונים. אז תנו להם לרוץ, שיהיו עסוקים באמנוניהם, בעידוד, בראייה, במחיאות הכפיים, באבל, בשמחה, רק שיעזבו אותנו ואת האזתים ואת האפיפונים בשקט. והנה לסיום, בדיחה יהודית קלאסית ששמעתי השבוע, והיא שזורה בענייני דיומה והצטדיונה. גמר גביע העולם בכדורגל במונדיאל, האצטדיון מפוצץ עד אפס מקום, אווירה מטורפת, 200 אלף צופים משתוללים, כשממש לפני המשחק נכנס במהירות יהודי בגיל העמידה, מתיישב במושבו שביציע המרכזי והמכובד, לידו נותר כיסא פנוי האחרון באצטדיון. אנשים מסביב תוהים לגבי הכיסא הריק. אחד מהם שואל את היהודי, תגיד, מי המטורף שקנה כרטיס לגמר ב-$2,000 ולא הגיע? האיש מביט, מתיישב במקום שלו, ועונה להם כי הוא ואשתו מטורפים על כדורגל, ולא פספסו ולו גמר מונדיאל אחד ב-32 השנים האחרונות. אבל לדאבונו ולצערו הרב, האישה נפטרה לפני זמן קצר. האוהדים מחבקים, מצטערים מסביבו, מנחמים אותו ושואלים, טוב, תגיד, אבל לא מצאת אף אחד לבוא איתו, במקום אשתך, תגיד, איזה חבר טוב, אח, קרוב משפחה, מישהו, איפה, אומר האיש, השתגעתם? כולם בהלוויה.
מכשולים שעברתי, לא הראו לי אמת, ודאגה אחזה בי, ולא היה ענף להישאר. מהדרך סטיתי, את כל כולי אני נותן, ארוץ אליך, אטפס בין השבילים אל השושנים שמחכים, קוראים אליי לבוא אליך. אני כאן. נה 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 na 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 געגוע שחשתי בתוכי צובב בין הטיפות
נחזתי ראיתי שאתה אותי עושה חליתי לא אני לא מוותר ארוץ אליך אטפס בין השבילים אל השושנים שמחכים קוראים אליי לבוא אליך אני כאן
מחר בבוקר, כשבלעם רוכב לו על הקדילק שלו, על האתון, ומלאך האלוקים ניצב עם חרבו השלופה, נקרא בדרכם, האתון נלחצת, תרתי משמע, ובינה לבין בלעם, המכה אותה, מתפתח דו-שיח מעניין. ראיתי השבוע לרב דן טיומקין, שכותב כי בלעם ואתונו, בעצם ויכוחם והמעשה שקרה להם בדרך, מלמדים אותנו לקח חשוב להתנהגות עם מה שנקרא היום נוער בסיכון. מתברר שלבלעם לא היה ממש אמון באתון שלו, למרות מערכת היחסים הקרובה והארוכה שהייתה להם. למרות שהם מכירים מספיק זמן, כאשר היא לוחצת את רגלו אל הקיר, בלעם שלא ראה את הסיבה האמיתית שגרמה למעשה שלה, מכה אותה. זועם עליה, מוכן להרוג אותה לו רק הייתה חרב בידו. גם אנחנו, אומר רב דן, לא רואים את הגורם ואת הכאב, או את הגורם לכאב של הנערים של הילדים שלנו. ולמרות ההיכרות הרבה שלנו עם בנינו, כאשר הם גורמים לנו כאב, אנו זועמים על כך. ממשיכים להזכיר להם כמה הם בעייתיים, ואין ספק שיש לנו טיעונים חזקים לזה. מוצדקים לא פחות מהטיעון של בלעם בעודו סובל ומצטער על רגלו שנלחצה אל הקיר. אבל הטיעון של האתון גורם לבלעם להודות לאתון. אגב, זה לא דבר קל להודות בזמן שמוכיחים בן אדם כשהוא כואב. היא שואלת אותו את השאלה החזקה ביותר. הרי לא הכרנו מהיום. אנחנו מכירים כבר זמן מה. האם אי פעם בעבר כך עשיתי לך? דון אותי לכף זכות. כך גם הילד זועק פעם. בדממתו הרועמת. הרי זה אינו הטבע שלי. לא לכך חינכת אותי, אבא. למה אין לך קרדיט לתת לי שאם אני מתנהג כך, יש לזה סיבה. שיש איזה כאב שגורם לי להתנהג כך. יש איזה מלאך חבלה שמסיט אותי מהדרך, גם אם אתם לא רואים אותו אבא ואמא כעת. יום יבוא, מלמד אותנו רב דן טיומקין, ועוד ייפקחו עינינו ונראה את המלאך הזה העומד על הדרך וחרבו שלופה בידו. ואז אולי נהיה בצער גדול על כל מה שהאשמנו את הילד, על כל מה שלא הצלחנו לדון אותו לכף זכות, על כך שחשדנו בו בדברים לא טובים ולא ראינו את מלאכי החבלה הנסתרים שהסיתו אותו. וזה שאנחנו לא רואים אותם לא אומר שהם לא שם, בדיוק כמו בסיפור של בלעם והאתון. זה לא רק החברים הרעים או משהו דומה לזה שיש לבן שלנו, לילד שלנו, לנער שלנו. זה משהו אחר, אפל יותר, שעומד מולו עם חרב שלופה בידו וגורם לו, לילד, לברוח מעצמו. לא תמיד נוכל לדעת בדיוק את שורש הבעיה. אין גם פתרונות פלא ואין איזה קפסולת פלאים שמסירה את החוצפה ואת כפיות הטובה. אבל דרך מודעות נכונה למצבם של ילדינו, מודעות טובה ונכונה למצבם של ילדינו, אפשר לגלות הרבה יותר אמפתיה, סבלנות, ובכך להתחיל מהלך חיובי של אמון ובנייה.
Thank you.
מושג מדוע השיר הזה הסתיים ככה באבחה אחת, הוא היה אמור להסתיים במין fade out, אבל אנחנו זורמים. קרב לוהט על הקרח. בשנה שעברה ספגה עיריית ירושלים ביקורת על כך שבמתחם ההחלקה על הקרח בארנה היו שעות נפרדות לנשים ולגברים. השנה כבר יש מדיניות ברורה, מגובה בחוות דעת משפטית, המקום יהיה מופרד במשך 4 ימים מתוך חודשיים. שדולת הנשים זועקת תקדים מסוכן ושימוש ציני בחוק. כל מה שהקראתי לכם עכשיו זו כותרת שהופיעה השבוע בידיעות אחרונות. צריך לקרוא אותה מספר פעמים כדי לוודא שהעיתון אכן התכוון למה שנכתב. במתחם ההחלקה בארנה בירושלים יהיו הקיץ ימי פעילות נפרדים, כן? הביקורת הופנתה כלפי העירייה. מה זה שהשנה יש מדיניות ברורה מגובה בחוות דעת משפטית? המקום יהיה מופרד במשך 4 ימים מתוך חודשיים? שדולת אנשים צורחת תקדים מסוכן ושימוש ציני בחוק. הדבר הראשון שמזדקר לעין היא השאלה למה שדולת אנשים היא שמגיבה. אם יש פה פגיעה, אז למה רק בנשים? מה עם הגברים? גם להם יש ימים שהם לא יכולים להגיע בתוך 4 הימים האלה שהם כולה 4 ימים מתוך חודשיים. למה הצעקנות הזאת שהופכת כל עניין הפרדה לפגיעה דווקא בנשים? אחרי זה אפשר לבחון את הנתונים, ואתה מנסה להבין, מדובר בסך הכל ב4 ימים מתוך 60 יום, שבהם יהיו שעות החלקה נפרדות לגברים ולנשים. אז איך זה תסבירו לי? איך 4 ימים מתוך 60 הופך לעניין תקשורתי, עיתונאים? איפה הביטחון העצמי להשמיע ביקורת כל כך מופרעת? בואו נלך רגע לנתונים, כן? 900,000 תושבים, יהודים וערבים מתגוררים בירושלים. מקרב היהודים 33% חרדים, 18% דתיים, 28% מסורתיים, רק 21% חילונים. השנים האחרונות מלמדות שקבוצת מיעוט חילונית מצליחה לכפות את אמונותיה על הרוב החרדי דתי מסורתי בירושלים. איך אני אגיד לכם איך זה כתוב בהמשך הכתבה? זהו יום חגם של הגורמים הקיצוניים והחשוכים ביותר בחברה הישראלית, כך כותבים אנשי שדולת הנשים, ומשווים את 4 ימי החלקה הנפרדים להפרדה גזעית בין אשכנזים לספרדים. אז כפי ששמתם לב, ההקצנה בשיח של השמאל החילוני, כמו זאת שגם הייתה השבוע בתל אביב, שומו שמיים, חב"ד עשתה אירוע מופרד לנשים ולגברים, שעה וחצי, שעתיים בכיכר מלכי ישראל, ההקצנה הזאת הולכת וגוברת. האמת שהיא נראית כמו איזה פרפורי גסיסה של תפיסת עולם שפושטת רגל, מתאמץ למתוח את גבולות מחאתה, עד שחלקים ממנה כבר נבוכים מאיך שהם נראים, מאיזה מוטציה שנוצרה מהם, ומאבק לליברליות לגיטימית הפך פתאום לאיזה ג'יאד של קיצוניות, פתאום הכל הדתה ואפליה והפרדה והדרה. אוקיי, מה ששווה את עיני היה דווקא מאמר של אמנון שומרון בתוך עיתון שנקרא שביעי, זה סוג של עיתון שמחולק בבתי הכנסת של הציבור הציוני דתי, ואמנון שומרון שהוא אחד מהם בא ובעצם כותב כתובת גדולה על הקיר, מעניין, אמיץ, כדאי לשמוע. כותב כך אמנון שומרון, בתווך שבין החרדים לחילונים עומדת הציונות הדתית הקלאסית. סתם עומדת. עומדת, לא זזה. נטולת יכולת לקבוע סדר יום חברתי דתי. עבור חלקים מרכזיים מתוכה, העולם הרבני כבר לא מהווה שום גורם מכריע והשולחן ערוך אינו שום קודקס מחייב. מנגד, גם החילוניות האידיאולוגית זרה לה, והיא מטלטלת בתוך מערבולת של אמונות ודעות ישן וחדש, מבקשת לדחוק עצמה למקום של כבוד בין העולם השמרני המסורתי, היגע, לחילוניות הרדיקלית התוססת. נדמה שמאבק החרדים לעצמאות דתית, מהמאבק הזה נעדר או נעדרת כל תמיכה של הציונות הדתית. חשבונות ישנים עם החרדים, כמו גם חוסר הסכמה על חלק מהתנהגותם, גורעות את הדתיים הלאומיים ממצבת הלוחמים למען שמירת ערכיה הבסיסיים של היהדות, גם אלה שאמורים לשמר בלב הקונצנזוס הדתי יהודי ציוני. בני הציונות הדתית, קובל אמנון שומרון, שמבקשים לנרמל את יהדותם עם ישראליותם, לא מוצאים בעצמם את הכוח גם למאבקים הברורים מעליהם. למשל, שמירת אותם מרחבי חיים יהודיים, כי השגרה היומית שלהם מתקיימת באזורים הפתוחים, בהם הציבור החילוני והם מקיימים דיאלוג עסקי בידורי שגרתי. זה מנטרל אותם ופורק מהם את נשקם. וכך, כשהחילוניות הרדיקלית גואה, והחרדים משתבללים להם בתוך אורחות חייהם ומסתגרים בסמטותיהם, הציונות הדתית, הפייטרית הבוטחת, זאת שאמורה הייתה להיות ראש גשר בבלימת המגמות הקיצוניות, מבטרת, מרכינה ראש, מסיתה ראש ועין, מסתגרת באזורי הנוחות הרגיעים, שגם אליהם, על דאגה, מזהיר אמנון לורד, עוד יום יומיים, חודש חודשיים, מקסימום שנה שנתיים, גם לשם תגיע התוקפנות החילונית.
אוי לא, אוי לא.
Kodosh, Kodosh, Kodosh Hashem. Kodosh, Kodosh, Kodosh Hashem. Hey, Kodosh, Kodosh, Kodosh.
Kodosh, Kodosh, Kodosh.
Kodosh, Kodosh, Kodosh Hashem. Kodosh, 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 Kodosh,
Kodosh, Kodosh, Kodosh,
Hashem. באותו עניין, עליו דיברנו קודם, עניין של לפעמים, אולי אם מזה פתחנו את התוכנית, לפעמים אנשים הלא צפויים באים ומאירים באלף, אולי גם מהירים בעין, ועל ידי כך מהירים באלף, עוולות מסוימות שדווקא היינו מצפים מאנשים אחרים שהיו מהירים ומהירים את העניין הזה. הנה עוד אחד כזה. נורברט קליגר נולד בשנת 1926 בעיר שטרסבורג שבצרפת. הוא בנם של דוקטור ברנד קליגר, עיתונאי וסופר, וטקלה אסתר לבית אייבשיץ. כדי לבדוק עם ה... עם הסבא של הסבא והייחוס של הסבא רבא מגיע עד רבי יוינה סנאי בשיץ. תכף תשמעו למה אני שואל את השאלה הזאת. בקיצור, נורבט, לימים נוח, גדל והתחנך בצרפת, בבלגיה. כנער הוא עסק בספורט, בעיקר בריצות קצרות ושחייה למרחקים ארוכים. תחת הכיבוש הגרמני בבלגיה היה קליגר פעיל כבלדר במחתרת הבלגית, שעיקר פעילותה הייתה להעביר ילדים וצעירים דרך צרפת לשוויץ הניטרלית. הוא היה איש קשר עם מבריחים מקצועיים, הצליח בדרכו כי הוא צויד במסמכים מזויפים, קראו לו ג'וזף פלס, כך היה השם שלו המזויף, ומכיוון שהוא דיבר צרפתית בניב בלגי וגם פלמית, ומכיוון שנהג לרכב על אופניים, לא עורר מעולם חשד כלשהו בסריקות הרבות שערכו אז הגרמנים עם אח שימה. למרות כל ההסוואה הזאת, הוא בסוף נעצר על ידי הגסטאפו, נשלח למחנה מעבר, לאחר מכן הוא עבר לאחד המשלוחים לאושוויץ. בלילה שבין ה-17 ל-18 לינואר 1945, הוא יצא עם שרדי מחנות אושוויץ לצעדת המוות. בסיומה הוא הגיע למחנה דורה מיטלבאו של יד נורדאוזן, שם הוא עסק בייצור טילים, אחרי זה שוב פעם יצא לצעדה שנמשכה 10 ימים, אבל שוחרר מאותו מחנה בדרך לפתרון הסופי. הוא כן הצליח בסוף להשתחרר ב-29 באפריל 1945, כשכוחות הברית ניצחו ושחררו את השובים. לאחר המלחמה החליט נוח קליגר לעלות לארץ ישראל, גם שם עבר עליו דרך ארוכה, הוא היה מפקד של אחד ממחנות המעבר למעפילים ליד מרסי, עלה באוקסודוס לארץ, הגיע לחיפה, גורש בחזרה לקפריסין, בסופו של דבר עלה לישראל, השתתף במלחמת העצמאות, ולאחר מכן הוא התיישב בתל אביב. קליגר נחשב מומחה לתולדות השואה למלחמת העולם השנייה, פרסם אלפי כתבות ומאמרים על הנושאים האלה ואחרים במשך קריירה בת עשרות שנים. הוא גם מרצה בישראל וברחבי העולם על נושאים שקשורים לשואה, להעפלה, לעיתונאות. במשך שנים הוביל עשרות משלחות של ישראלים למחנות ההשמדה באירופה. נוח הוא גם זוכה בפרס זיו ובמספר פרסים ומדליות מטעם ארגוני הלוחמים בגרמנים וניצולי השואה. ב-2011 הוא זכה בפרס על מפעל חיים מטעם ארגון בני ברית, ובפרס על מפעל חיים מטעם אגודת העיתונאים בישראל. הוא ענק לו גם איתור לגיון הכבוד הצרפתי בדרגת אביר, אולי האיתור הגבוה ביותר שניתן על ידי צרפת. ובשנת 2015, לפני כמה שנים, הוא קיבל מאוניברסיטת חיפה תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד. למה אני מספר לכם את כל עלילות חייו של העיתונאי הזה? למה? ובכן, בעיקר בכדי להבין שהאיש הזה, שחייו ומסכת האיסורים שעברו הוא ומשפחתו מלדתו עד היום, יכולים בעצם לשמש כסרט היסטורי של העם היהודי במאה האחרונה. היהודי הזה אינו נמנה על אברכי כהל חזוניש. הוא לא מבאי ביתו של רב חיים קניאפסי, הוא גם אינו מתגורר בבני ברק ובירושלים, ולמרות היותו עיתונאי נכבד ומוערך, אתם כנראה לא תמצאו את תוריו והגיגיו ביתדו המודיע. ובכל זאת, זה מה שהוא כתב השבוע בעיתון בו הוא עובד, ידיעות אחרונות. כך כותב נוח קליגר: לפני שנים רבות ביקרה בישראל משלחת של יהודים רפורמים שהגיע גם לפגישה עם עיתונאי ידיעות אחרונות. האורחים הסבירו את עמדתם ואמונתם, ואז ביקש האורח הראשי בימים ההם, דוב יודקובסקי, זיכרונו לברכה, מכתבי ואורחי העיתון, להביע את דעתם. מאחר שהאורחים הסבירו לנו כי עמדתם היא שהדת היהודית חייבת ליצות עם הזמן ולהיות יותר ליברלית, למשל לבטל חוקים בענייני נישואי תערובת ולהכיר בצאצאי אותם נישואים כאשר האמא אינה יהודית ולא התגיירה כיהודים, במילים אחרות הם טענו נדרשת רפורמה בחוקים הדתיים בני אלפי השנים שעבר זמנם, הם אינם מתאימים עוד לעולם שבו אנחנו חיים. ואז אני ביקשתי את רשות הדיבור, אמרתי לאורחים כי אלה בדיוק הטיעונים של אחד בשם שאול הטרסי, שנכנס להיסטוריה בשמו הלטיני פאולוס, אחד הדמויות המרכזיות בביסוס והפצת הנצרות, שרבים רואים בו עד היום את מייסדה האמיתית של הנצרות, והוספתי, גם הוא רצה לפשט את הדת היהודית ולהתאימה לרוח התקופה. אין צורך, אמרתי אז, אין צורך להסביר היום מה הביאו ממשיכי תורתו של אותו פאולוס וחבריו על היהדות. גירוש, פוגרומים, גזרות שמד, השפלה, דיכוי, רצח של מיליוני יהודים, ומאז הגלות ועד חורבן בית שני ועד השואה, האנטישמיות ופשעי השנאה לא נעלמו עד עצם היום הזה, והכל בשם הקדמה ועברור החוקים היהודיים. אני, כך אמרתי אז, מספר על עצמו נוח קליגר, איני שומר תורה, איני שומר תרי"ג מצוות, רק מספר פעוט מהם. אך אני בהחלט מתנגד לרפורמות דתיות שדורשים יהודים רבים החיים בארצות הברית ובמדינות אחרות. ברור שאני גם מתנגד באופן מוחלט לחוגים הלא גדולים של הקנאים שאינם מכירים במדינת ישראל, שבה חלקם אפילו חיים, אבל הם קיצונים. בסדר. אבל אלה המבקשים לפשט או לקדם את חוקי התורה והיהדות, פסולים בעיניי. הרוב המכריע, 90% מהיהודים האמריקאים שעולים ארצה ותבוא עליהם ברכה, הם אורתודוקסים ציוניים שמבקשים לחיות עם אחיהם בלי לדרוש מהם לתקן את דתם. אז על מה כל הרע שבאתם לעשות כאן? מה כל הבקשות האלה של תפילות משותפות בכותל, או הכרה בגיורים, או בנישואים רפורמיים וקונסרבטיביים? לא ידוע לי על יהודי שחלילה נפטר בגלל תפילה נפרדת או נישואים ברבנות. לטעמי ולדעתי, ואני יכול להעיד על עצמי שאני מכיר היטב את העם היהודי, והייתי אחד מאלה שסבלו את סבלות העם היהודי על בשרו, לדעתי, לטעם רוב היהודים הישראלים, לרבות אלה שאינם שומרי תורה ומצוות כלל, זוהי מסורת של אלפי שנים, ומה רע בשמירה על מסורת עתיקה משלנו, אנא, ארפו ידיכם מכל אלה.
רבות אבל העם הזה בדרך, ואני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בן או בת של מלך. ככה היה וככה זה גם עלה, יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה משהו נצחי.
בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל יבחר אחר ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל יבחר אחר. Every Jew's a proud Jew, not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how he made you. So sing the song and spread the flag around you. Yehudi ani, eternally.
Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov, b'nei Yisrael yivkarachel v'leah.
חי ניתן להאזין 24 שעות ביממה גם בטלפון 036-780-780 036-780-780.
חבר אליך קודשך אוי אוי בירוסך ואני ולא ימחסתך אוי אוי בודסך יש לך חבר איך קודשך אוי אוי
Ma בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. עברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93 FM, 92.8 FM, כל חי.